אז הנושא שלנו, בהקדמה של עבודת המידות, זה איך ניגשים לעבודת המידות. ואיך ניגשים לעבודת המידות, אז הרב לימד אותנו שקודם כל בדעת, ומתוך זה גם ברגש. אבל קודם כל בדעת. פנים חדשות. אומר הרב, החולשה והכאב הפנימי שהתבערה של יראת שמיים מחוללת בקרב הנפש היא מצד עצמה חיסרון ומחלה. וצריכים לקנות מושגים ברורים במקצוע של קודש זה, עד שהסילוד הבלתי תרבותי יהיה הולך ופוחד, ובמקומו תבוא עוצמה והרחבת הדעת. למדנו את זה? שבוע שעבר? מצוין. אז נמשיך. נכון, ואז אמרנו שאותו נושא נתחיל היום ביחס למושג, אז אמרנו, למושג יראת שמיים יש דימוי שלילי, כי הוא מחובר אצלנו עם רגשות אשמה, עם דברים לא נחמדים, שמביאים לחולשה ולכאב. וזה מביא באופן טבעי לרתיעה, כי אנחנו לא אוהבים מקומות שמציפים אצלנו תחושות של חולשה וכאב. מה שקורה זה שאדם מתחמק, במודע או בלא מודע, מיראת שמיים. כי זה כל הזמן מזכיר לו כמה הוא לא בסדר. אז אם מיראת שמיים שווה, אני לא בסדר, ואני אף פעם לא בסדר, ואני תמיד לא יהיה בסדר, אז מי רוצה? אז לכן הרב אומר, צריך לקנות מושגים ברורים. כי אז מבינים שיראת שמיים היא מביאה לעוצמה בנפש ולהרחבת הדעת. גמרנו את המקור השני בעמוד 2. עכשיו המקור השלישי בעמוד 2. אותו דבר לגבי תשובה, המושג תשובה. כמו שהמושג יראת שמיים סובל מדימוי שלילי, שמרחיק אותנו ממנו ולא בצדק, אותו דבר אומר הרב, המושג תשובה. אומר הרב, זו הפסקה האחרונה באורות התשובה. הננו מתעכבים בדרך ההשלמה, והננו מפגרים בה, מפני החרדה היתרה, שהננו מרגישים בנפש בעת אשר רעיון התשובה עובר לפנינו. זאת אומרת, הרי תשובה היא פותחת שערים לגודל האמיתי של החיים, מחברת אותנו לנשמה, ממלאת את החיים באור, בתנופה של התקדמות. זה היה אמור להיות הכי שמח בעולם. אבל, כיוון שבדרך עוברים גם דרך קצת כאב ובושה, אז זה לא נעים. זה עלול להביא לחרדה יתרה. אז זה גורם לנו להתעכב בדרך. כי הננו נשארים מלאי חלחלה ומחוסרי אייל משפעת דיחותה של התשובה. מה כתוצאה משפעת דיחותה של התשובה? זה משהו שמרגיש מחליש ומפחיד. ובשביל כך עצמו, או מהסיבה הזאת, דוחים אנו את הרעיון הזה של התשובה, שהוא באמת מקור כל ההצלחות, מרשמי נפשנו. זאת אומרת, אנחנו לא נותנים לתשובה להטביע חותם על האישיות. כן, אז היא נוגעת בנו, היא משנה פה ושם, קצת יותר, אבל באמת להתהפך מבפנים, באמת לחיות אותה לגמרי, לבנות חיים חדשים, אז אנחנו מפחדים איזה חותם זה יהיה. והננו נשארים טועים במדבר החיים. אבל לא יוכל מצב כזה להתקיים. אז זה עוד דוגמה. כמו יראת שמיים, כך גם תשובה. מושג שבאמת הוא מעצים ומחבר ומחיה ומשמח, אם לא מבינים אותו ונשארים בדימוי הטבעי שלו בנפש, הלא מעובד, אז הוא נראה לנו שלילי, חוסם, מצמצם, מפחיד, ואז אנחנו לא מזין לעשות את זה עד הסוף. וזה תוקע אותנו. עכשיו נראה את זה לגבי עוד מושג שקשור מאוד לכל עבודת המידות, חשבון הנפש. אומר הרב, מהות חשבון הנפש הוא שיהיה האדם נושא ונותן בשכל על כל ענייני נפשו בחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. זו הגדרה גם של חובות הלבבות. בחשבון הנפש זה סוג של מסע ומתן, כלומר כמו, מה זה מסע ומתן? כמו מסע ומתן בהלכה, זה דיון פנימי. איך, מה כלי העבודה? השכל. על כל ענייני נפשו. כלומר, חשבון נפש זה לא משהו רגשי. זה בירור, חשבון. חשבון זה משהו שעושים בשכל. אז לברר במה התקדמתי, במה לא, מה צריך תיקון. הבעיה היא שיש לזה השלכות רגשיות. אז לכן קשה להישאר נקיים. אבל אז לא עושים את זה נכון. אז מהות חשבון הנפש הוא שיהיה אדם נושא ונותן בשכל על כל ענייני נפשו. וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. אבל ראוי שלא לשכוח כי אין החשבון מעניין המדמה, אלא עניין שכלי, צרוף ומפורר. כלומר, זה נתונים אובייקטיביים, זה בדיקה מאוד אמיתית. לא דמיונות, אוף, אני לא בסדר ומה יהיה איתי. זה לא חשבון הנפש. וכמו שבכל חוכמה, אז זה כך. כן, לתכלית אפשרות חשבון הנפש, הכרחיו מקודם לברר וללבן אצלו את הידיעות הדרושות לזה, שתהיינה ברורות בשכלו וחרוטות בלבבו. זאת אומרת, הידיעות הקודמות, אז בשכל הן צריכות להיות ברורות, ובלב הן צריכות להיות חרוטות. והזכרנו את הפסוק, וידעת היום ושבותי לבביך. כל לימוד של אמונה הוא מתחיל בדעת, ואז הוא מגיע מהדעת אל הלב. ואז יוכל לחשוב בהם, כשזה ככה, מתוך ההבנה מגיע הרגש. אז יוכל לחשוב בהם, ולא תחלש נפשו כל כך משתוקקה לחשב חשבונה, כי תמצא די ספק, כלומר, תזונה. הספקה, הדרוש לה לצורך החשבון. והנה, נראה שיש טעות מצויה בכמה בני אדם, שכל דבר מקרי נתפס לו כעצמי. וזהו עניין היצר הרע. כלומר, היצר הרע הוא שקרן. הוא לוקח חוויה של רגע, רסיס של תחושה או של רצון, ואומר כאילו, זה החיים. בלי זה שום דבר לא שווה. או אם קרה לי ככה, כל החיים שלי עבודים. או זה יצר הרע. להסתכל על דבר מקרי, כאילו הוא עצמי. נגיד, אם אני אעשה דבר טוב, אז לעשות את הדבר הטוב זה הדבר העצמי, וכנראה שגם יעריכו אותי כי עשיתי דבר טוב. אבל זה הדבר מקרי, כלומר זה תוצר לוואי, זה לא המהות. אבל היצר הרע גורם לזה להיות העיקר. אם אני אעשה את זה ממש יעריך אותי. ואז הוא הופך את היוצרות בין המקרה לבין העצם. או המהות שלנו היא נשמה טהורה. ויש לנו גם חסרונות, יש לנו גם כישלונות. והיצר הרע אומר, כשאנחנו חווים כישלון, מבחינה רוחנית או מוסרית, מידותית, אני לא שווה כלום, בכלל לא מתאים לי כל הסיפור הזה, גדול עליי, לא בשבילי. זה היצר הרע, שהופך דבר מקרי לדבר עצמי. כאילו, גורם לנו לנסות להגדיר את עצמנו לאור דבר שהוא לא אמיתי, שלא משקף את המהות האמיתית שלנו. אז אם ככה חווים את חשבון הנפש, אומר הרב, ובזה הדבר רגיל, שאחרי בירור החשבון, בצמאון הנפש באמת, ליישר דרכיה על פי רצון הבורא יתברך, בראותה עד כמה הרחיקה מדרך הקודש, אז יש תופעות לוואי שליליות. תחלש ותתבייש ותתעצב וירח הלב. כלומר, תרגיש פחד, מורך לב. כלומר, אם עושים חשבון נפש בצורה לא נכונה, בצורה שנותנת יותר מדי משקל לתוצרי הלוואי ולא למהות, אז התופעות לוואי הנפשיות הן חולשה ובושה ועצבות ופחד. אומר הרב, וכל זה, אף על פי שאינו טוב בעצמו, אלא מצד התכלית, מכל מקום הוא מקרה שנולד מבירור הידיעה, החוכמה והידיעה של החשבון הנפש. כמו שאמרנו, זה תוצר לוואי. מה המטרה של התוצר לוואי הזה? אם זה כזה לא טוב, למה זה קיים בנו בכלל? שאם גילינו שאנחנו לא בסדר, במקום לשמוח שגילינו את הטעות, אז אנחנו מתעצבים ומרגישים חולשה. וגורם שמצד שלמות הנפש להרחיק ממנה אלה ההפסדים, שהם החולשה והבושת והעודפת, ומכל שכן העיצבון ורוח הלב, מכיוון שאנחנו לא אוהבים את התחושות האלה, יהיו אלה לה למעוררים ומחזיקים יותר אל הדרך הטובה והישרה. זאת אומרת, התפקיד של התחושות האלה זה לגרום לזה שאם אנחנו עושים חשבון נפש באופן קבוע, כמו שצריך להיות, אז כשאנחנו מרגישים לא טוב עם עצמנו אחרי חשבון הנפש, זה יותר מעורר, יותר מזרז, להתקדם בחיים, לתקן. למה? אנחנו יודעים ששבוע הבא גם נעשה חשבון נפש, אנחנו לא רוצים להגיע לאותה מסקנה, לא רוצים עוד פעם להרגיש כל כך לא בסדר עם עצמנו, גם פעם הבאה שנעשה חשבון נפש. אז יגרום, אז יזרז אותנו יותר להחזיק ראש באמת.
או שזה
יעלה שפעם. זה הסכנה, נכון. מה השם שלך?
מעיין.
מעיין? נכון, זה הסכנה. לכן הרב אומר שזה לא טוב, רק עכשיו הרב הסביר למה, מה התפקיד המקורי של התחושות האלה. מה הן אמורות להיות כשהן בסדר? התפקיד שלהן הוא להיות זרז. כלומר, איזושהי דחיפה נוספת מבחוץ. כי הנפש ההולכת בתום ויושר, בדרך השם יתברך, לא תחלש. רק תחגור עוז ואדר. ולא תתבייש. רק תרומם קרן בכבוד השירות רבו, מאלוהו כל הנפשות תתעלה. לא תתעצב, כי חדבת השם מעוזה. ולא ירח לבבה, כי מגדל עוז, שם השם, לצדיק מתהלך בתומו. מה הסימן שאנחנו קרובים להשם? כתוב, תהילים. עוז והדר, עוז וחדווה במקומו. ככל שמרגישים יותר עוצמה ויותר שמחה, סימן שאנחנו יותר קרובים להשם. אם מרגישים, במידה שמרגישים חולשה ועצבות, סימן שאנחנו רחוקים. ואז מה קורה? שחשבון הנפש, שאמור לקרב אותנו, עלול ליצור תחושות כאלה שמרחיקות. לא סותר. באופן טבעי. זה כמו, באופן טבעי, ברור, שככל שאדם יותר קרוב להשם, הוא מרגיש יותר את הצרימה של כל זיוף. זה כמו שאדם שכל החוש המוזיקלי, ככל שהחוש המוזיקלי שלי, המוזיקלי שלו יותר מפותח, אז הוא מרגיש יותר זיוף, כל זיוף קטן כואב לו, צורם לו. אז זה נכון. אבל זה סימן טוב. הוא הרבה יותר מרגיש טוב מאשר לא טוב. הוא שמח שיש לו חוש מוזיקלי, הוא שמח שהוא מבין זכויות. והמחיר זה שהרבה ביצועים נשמעים לו לא טוב. אז כשזה קורה אצלנו, כשזה הביצועים, במרכאות הרוחניים ומוסריים שלנו, אז ברור שזה כואב. אבל מדובר על הגדול מחברו, אם הוא באמת גדול, הוא באמת גדול, אז הוא באמת חי קרבת השם, הוא שמח בזכות הזאת, לחיות חיים של אמת, אז זה עובר לידו. ורק פועל את הפעולה הטובה, לזרז. ולא באמת מפיל. אם זה מפיל, סימן שהוא חי בדמיונות גם בעבודת השם, אז זה לא באמת גדול. זה מה שקוראים לאנשים לא לגדול. כי מפחדים לגדול. כי הוא מה, אם עכשיו אני מרגיש רע עם עצמי, אז כמה נרגיש רע אם אני אתקדם בזה? אבל ניגשים אל דרך השם יתברך, ורצונם ללכת באורחות חובות הלב, ולא תלמוד הקודם למעשה, אם לא ניגשים בגישה שכלית, יטעו בהלכה זו. כמו בנושא הזה. ויעלה על לבבם, יעלה על לבבם, זה דמיון. כמו כתוב, העולה על רוחכם, היה לא תהיה. כי החולשה והיצבון, זהו מעצם החשבון הנפשי, והיראה הצרופה. כאילו, הרגשתי, עשיתי חשבון נפש, ואז הרגשתי ממש רע עם עצמי, סימן שעשיתי את זה טוב. לא נכון, זה לא חשבון הנפש. חשבון הנפש זה הבירור, זה לא השלכות הרגשיות שלו. וזה לא עובד. ואז מה קורה? אם אדם נופל בדמיון הזה, מה קורה? אבל הנפש לא תקובל עליה בספר פנים יפות, משהו נגד חוקה. כי אמרנו, הנפש רוצה לשמוח ולהרגיש עוצמה, כי זה מה שטבעי לה. על כן, ילכו גדורנית, ולא יוסיפו עבודה בחוכמה. על כן, ראוי לשנן, ללמוד ולעיין שורשי היראה על פי עומק דברי חז"ל, והשכל הישר, שחנן השם יתברך את האדם. עוד פעם, איך לומדים את היראה? שני דברים. עומק דברי חז"ל, מה ללמוד את אמרות חז"ל לגבי הנושא הזה, לגבי המידה הזאת, לגבי התחום הזה, ללמוד אותם, לשנן וללמוד ולעיין. אז זה מקור אחד. מקור שני, נמצא בתוכנו, בפנים. והשכל הישר, שחנן השם יתברך את האדם. לפעמים גם מפחדים לחשוב על עצמנו, על החיים שלנו, לעשות חשבון נפש. למה? כי אם אני טועה, ואם אני לא מבין, ואם זה. מה, וכל התורה זה ככה, ואם מדיני ממונות, ואם הלכות ברכות, ואם הלכות שבת לא הבנתי. זה, אז מבררים. אבל צריך לסמוך על ההבנה שלנו. גם בעניין הזה. ככל משפטי התורה, שאנו דנים בפרטיהם באמצעות השכל, הישר והזך. ובמסילת ישרים פרק ג' שכבר הזכרנו, חשוב לחזור עליו, הרמח"ל מלמד אותנו, פרק ג' זה בדרך קניית הזהירות. כלומר, איך בפועל מממשים אותה. זהירות זה מודעות, חשבון נפש. אז איך חיים את זה בפועל? אומר רמח"ל, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו, כלומר גם מעשים פרטיים וגם זיכרון כלל מעשיו, כלומר איפה אני בכלל בחיים, באישיות, מה טוב, מה צריך תיקון, הנה, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה. לראות מה זה משקל הזה, מה שאמרנו בהתחלה, מה טוב ומה רע ואיפה אני. לראות מה יש בם במעשיו מהרע, למה נדחה אותו, ומה מן הטוב להתמיד בו, להתחזק בו ולהתחזק בו. זאת אומרת, חשבון נפש אמיתי זה מה רע, מה צריך תיקון, וגם לא פחות מזה, מה טוב, במה אני בסדר, במה הצלחתי, במה התקדמתי. אם לא מודעים לזה, זה לא חשבון נפש אמיתי, כי זה חד צדדי. תראו לעצמכם, סוחר, בעל מכולת, עושה מאזן, ובמאזן הוא מודד רק את ההפסדים. כאילו שכר הפועלים זה ככה, ארנונה זה ככה, מיסים זה ככה. הוא יסגור את המכולת, יגיד מה זה, הכל פה הפסדים. כאילו, אם עושים חשבון אמיתי, מאזן אמיתי, צריך גם להכניס את כל הרווחים. אז גם בנפש זה ככה. כאילו כואב לי, אני מרגיש שאני לא בסדר, אבל גם לראות במקביל במה התקדמתי, במה אני כן בסדר. עכשיו, על הדרך אפשר ללמוד עוד משהו. מסילת ישרים, כמו ספרי ראשונים, צריך לדייק בכל מילה. מה עושים עם הרע? מה אומר הרמח"ל? כשאדם מוצא רע, מה צריך לעשות איתו? מה? לדחות אותו. נכון, למה נדחה אותו? ומה עם הטוב? כאילו, מה ההפך מלדחות? לקרב. אבל זה לא מה שהוא אומר, זה לא סימטרי. את הרע צריך לדחות, מה השם? סליחה. אז את הרע צריך לדחות, ומה עם הטוב? שני דברים. לדחות הכוונה, לא להסכים לקבל את זה כחלק ממני. אני דוחה את זה. כאילו, לא מוכן לעכל את זה. ברור. אבל זה בדיוק, זה תחילת התיקון. לדחות. זה כמו, מה ההבדל בין כעסן לבן אדם שמתמודד עם מידת הכעס? בדיוק. תזכרי את השם, סליחה. כעסן זה אדם שקיבל את זה שהוא כעסן. הוא מקבל את הכעס כחלק ממנו, זה אני, אין מה לעשות, אני כעסן. ואני צריך... אבל אדם שמגדיר את עצמו לא כעסן, אלא מתמודד עם מידת הכעס, זאת אומרת, יש בי כעס, אבל לא חלק ממני. זה קיים בי, זה נוכח בי, זה פוגע בי, אבל זה לא אני. זה שמיים וארץ. כשאני לא מגדיר את החולשה כחלק ממני, אלא כטפיל שנתפס עליי, אבל זה לא אני, זה נקרא לדחות. נגיד כמו אדם אכל משהו בטעות עם הקליפה או משהו. עכשיו הקליפה הזאת נמצאת בתוכו, אבל לא הולך לבלוע אותה, הוא דוחה אותה, כי הגוף דוחה אותה. ככה צריך להיות עם המידות הרעות. קודם כל להבין שזה לא חלק ממני, זה משהו שהוא בתהליך יציאה. אולי עוד לא הצלחתי, אולי יש לי עוד הרבה עד שזה יקרה באמת, אבל זה בתהליך יציאה, זה נקרא לדחות. השם בכלל, כאילו לא יודע, איך אני יודע איפה אני? יש לי עבודה לעשות, נכון? אדם בא לעולם לא מושלם, יש לנו לאן להתקדם. איך אני אתקדם בלי לבדוק אם התקדמתי? ואיך אני אתקדם אם אין לי הגדרות, מה נקרא קדימה? אז קודם כל צריך לדעת מה טוב ומה רע, שלמדנו בשבוע שעבר, ואז לראות איפה אני נמצא ביחס לטוב ולרע. אבל זה הכרחי, זה חלק מהעבודה. אז עוד פעם, אז את הרע דוחים, ומה עם הטוב? שני דברים כתוב להתמיד בו או להתחזק בו, כלומר לבחור בו. מה זה להתמיד בו? לבחור בו כל פעם מחדש. ואז כאילו כזה אני רוצה להיות, זה אני. ודבר שני, להתחזק בו. זאת אומרת, כל דבר טוב שקיים בנו, צריך לשמוח בו, לקבל אותו ולשמוח בו, וגם לשאוף שהוא יתקדם. כי בעולם הרוחני, וזה כלל גדול, כל מה שלא עולה, יורד. טוב, זה גם עולם הפיזי, זה כדור הארץ. כוח המשיכה רק למטה, נכון? ברירת המחדל, אם משהו לא עולה, הוא יורד. טוב, אז בעולם הפיזי יש ניוטרל. נכון, יכולה להיות מכונית, כאילו אנברקס משוך על ניוטרל, היא לא מתקדמת, לא נסוגה. הנפש היא דינמית, היא כל הזמן בתנועה. אז אם היא לא עולה, היא יורדת. לכן, הרבה פעמים, המצבים המסוכנים, מבחינה רוחנית, זה מצבים של שלווה, לא פחות מצבים של אתגר וקושי. כי בשלווה יש משהו מרדים. ככה אני רוצה להיות, ככה טוב לי. אוף, שרק יישאר ככה כל החיים. מה באמת? מה, לא יכול להיות יותר טוב? אם יכול להיות יותר טוב, אז אמור להיות יותר טוב. אז יש לנו עוד עבודה. גם אם כרגע אני לא רואה מה אני יכול להוסיף, אבל זה להודות להשם על מה שיש כרגע. לשמוח בו, לרצות אותו, כמו שאמרנו, להחליט, להתחייב אליו מחדש. פעמיים כתוב בתורה, ואכלת ושבעת. פעם אחת כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. פעם שנייה, ואכלת ושבעת ישמרו לכם. כי במצב של שביעה, טוב לי, עכשיו טוב לי, ככה טוב לי, זה אתגר. צריך לקחת את זה למקום של מחויבות, לתוספת, לגדילה. כי אם לא, זה תחילת ירידה, חלילה. אז לכן, הטוב צריך שני דברים, להתמיד בו ולהתחזק בו. כלומר, גם לבנות כלים שכל דבר טוב יהיה קבוע, ולחשוב גם איך באיזשהו שלב אני אתקדם. מה השלב הבא? מה עוד אפשר? מכירים את המחורות המסבונות האלה? כל דבר שלוקחים, מה עוד? טוב, גם את זה, מה עוד? אולי זה יגרום לחשוב. שאנחנו צריכים עוד משהו. עכשיו הגענו לדבר שהוא לענייננו כאן, ואם ימצא בהם מנהרה, אוקיי, אז בדקתי וגיליתי שיש בי מעשים רעים או מידות רעות. מה עושים? אז יתבונן ויחקור בשכלו. כלי העבודה שלנו להתמודד עם המידות הוא השכל. לכן אנחנו לומדים ספר שנקרא מידות הראייה, ולא עושים סדנאות להתבוננות ולחוויה ביחס למידות שלנו. כי זה לא מתחיל מזה, זה מתחיל מההבנה. אחרי ההבנה, באופן טבעי, גם באות הרגשות. ובכל שמבינים יותר מדויק, גם ההרגשות יותר מדויקות. אז גם יותר תורמות לתהליך. אז לכן, יתבונן ויחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה. גם, שני דברים. מה זה תחבולה? עוד לפני כן. מה זה תחבולה? תחבולה זה גם משהו שכלי. נכון? זה אסטרטגיה. תחבולה זה משהו שלא פוגשים אותו באופן ישיר. דיברנו על זה, על אמצעים ותחבולות. שאמצעי זה משהו ישיר, רק אני צריך איזה אמצעי עזר שמחבר אותי, ותחבולה זה משהו עקיף, שיוביל אותי למטרה, לא בדרך של אחד לאחד, אלא במשהו, תהליך יותר מורכב, יותר עמוק. אז בתיקון המידות, הרבה פעמים צריך תחבולות. כמו שמה, רוצים להתמודד עם כעס, אז לא להסתפק במה אני מרגיש כלפי הכעס, אלא לבנות דרך של אמונה, בהשגחה, של כבוד הבריות, אז לאט לאט הכעס מתפוגל. או אם זה גאווה, אז לא להשפיל את עצמנו כאילו בתור קונטרה, אלא לבנות תודעה של שליחות, ואז מתמודדים עם הגאווה. מגבוה, לא בגובה העיניים, כאילו של הנפילות. אז יחקור בשכלו איזה תחבולה יעשה. אז הנה, כבר רואים בהמשך המשפט שצריך פה אסטרטגיה. כמעט צריך שני דברים. א', לסור מן הרע הוא, וב', ולהתאר ממנו. תשובה לשני שלבים. א', זה להפסיק לעשות מה שאסור, ולקבל על עצמנו לא לחזור על זה יותר, ולעשות רק מה שמותר. כל זה שלב א', כי זה רק בעשייה בפועל. מה שלב ב', יותר עמוק, יותר פנימי, יותר מורכב, ולהתאר ממנו. כי כל מעשה אסור, או כל מידה לא טובה, היא מטביעה חותם שלילי בנפש. ואז לפעמים יש מצב שאדם מפסיק לעשות בפועל, אבל עדיין מאוד לא נטהר. למה? כי הוא חשב רק ברמה הנקודתית, תכלס. אוקיי, אז הפסקתי, די, מה עוד? כאילו לא, בסדר, מה זה, יופי, אז הפסקתי, אבל כמה שנים הייתי שם. אז מה אני עושה עכשיו כדי לבנות בנפש כיוון הפוך? איך נתהרים? יש אנשים שאחרי שהם הפסיקו עם משהו, הם קיבלו על עצמם לתקן אחרים בעניין הזה, לעזור לאחרים, כחלק מההתארות. כי אז זה גם עוזר. כשעוזרים לאחרים, אז גם יותר מנקה מבפנים. טוב. אז הגענו בשעה טובה לדף השני. שעת חס. בטח, מה השם? סליחה. כן. נגיד מישהו מקנה באחרים, ואז הוא שם לב שהוא נוטה לפגוע בהם, לעקוץ אותם וזה, הוא מדבר עליהם לא יפה, כי בעצם הוא מקנה בהם. אז הוא אומר, לא, אני מחליט שאני לא מדבר עליהם לא יפה. דווקא אליהם במיוחד אני מאוד נזהר בלשוני. עכשיו, צריך גם להתאר מעצם מידת הקנאה. נכון? כי זה העיקר, זה הבעיה. אז למה לא מספיק לנסות לתפוס את היתושים אחד אחד, צריך לבש את הביצה. אז איך נתארים מקנאה? אז אם מאמינים שכל אחד מקבל את שלו משמיים, ואף אחד זה לא על חשבוני, וכל אחד יש לו את העבודה שלו ואת התהליך שלו, אז מה יש לקנא? או לקנא בצורה חיובית, לקנא באיכויות ולא בהישגים. זה עוזר להתאר. כי אז לא מדחיקים איזה מידה בנפש, אלא חווים אותה בהקשר טוב. זה, יהיה לנו פרשת שבוע, עוד כמה שבועות. כתוב על קנאה. יש דוגמה לקנאה טובה. כתוב, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. הם התחתנו בהפרש של שבוע, ולאה כל שנה יולדת בן, ורחל עקרה. ותקנה רחל באחותה. אומר רש"י, מדרש. ותקנה רחל באחותה, קנאה במעשיה הטובים. אמרה, אילולא שצדקה ממני, לא זכתה לבנים. זאת אומרת, הקנאה שלה, היא לא הייתה, הנה למה היא כן ואני לא, לא פייר. אלא הקנאה שלה הייתה, איך אני נהיית כל כך אני, כמו שהיא כל כך היא. מה לא? הלוואי שזה הייתי אני ולא היא. אלא כמו שהיא כל כך היא, גם אני רוצה להיות אני. כלומר, ההצלחה שלה היא השראה בשבילי, לא, לא תחרות. כאילו. כל דבר, שאלה נורא כוללנית. לכל מידה יש את הדרכים שלה. אבל זה לחפש מאיפה המידה הזאת מובעת. הרי כל מידה רעה היא קלקול של משהו טוב. אז קודם כל לשאול את עצמי באיזה הקשר המידה הזאת היא טובה. ואז איך אני יכולה לחיות אותה רק בצורה הטובה ולא בצורה השלילית. הרי כל מידה טוב, מידה, אני חושב שהזכרנו את זה. מה פירוש המילה מידה בעברית? מינון. במידה הנכונה, זאת אומרת במינון הנכון. אז באמת אין מידות טובות, אין מידות רעות, יש רק מידות. כל מידה היא טובה כשהיא במידה הנכונה, כלומר במינון הנכון. כי כל מידה יש אותה גם בקדושה. יש כעס של קדושה, ויש תאווה של קדושה, ויש גאווה של קדושה. אז אם אני חווה מידה בצורה, חי מידה בצורה לא טובה, אז זה לא לרצות למחוק אותה ממני. אוף, הלוואי שבכלל הייתי מרגיש ככה. אלא להתגעגע למקום, לצורה שבה אפשר לחיות את המידה הזאת בקדושה. טוב, אז הגענו בשעה טובה לדף השני. אז שוב, הבאתי למעלה את הציטוט של הפסקה שאנחנו לומדים. זיכוך המידות בדרך הדעת הוא קודם לזיכוכן בדרך הרגש. כי אם לא ידע מה טוב ומה רע, איך ירגיש לקנות את הטוב בטבע של קניין. אז הנה, אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, יש מצוות אהבת השם, כאילו פרק א' עוסק בעצם מצוות האמונה. פרק ב' עוסק באהבה ויראה. אז איך עושים את זה? הרי יש מצווה, את השם לוקח התירה. יש מצווה, ואהבת את השם אלוקיך. אז איך מקיימים אותה? אומר הרמב״ם, ויחי הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. זאת אומרת, כשאדם מתבונן במציאות, ומבין מתוכה על הגודל האינסופי של מקור המציאות, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, הוא מתאבה את אהבה גדולה לידע השם הגדול. אז המפגש עם הגודל האינסופי, הוא מביא לאהבה, לרצון להיות מחובר לגמרי, להיות שם, בכזה גודל, בכזה טוב, בכזה שפע של טוב אינסופי. לחיות אותו לגמרי, להתמלא ממנו. שכל החיים שלי יהיו שם. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד. כלומר, אותו מפגש עם גודל אינסופי, הוא גם מרתיע, כי זה גודל אינסופי. אז זה מה שנקרא יראת רוממות. זה לא פחד מכווץ, אלא להפך, מרומם. כאילו, אז איזה אחריות יש לי לחיות בעולם עם כזאת משמעות עמוקה. שהוא ביטוי של כזה טוב אלוקי אינסופי. חוכמה אלוקית אינסופית. אז אהבה מגיעה מתוך התבוננות, ויראה מגיעה מתוך התבוננות. עוד, כותב הרמב״ם, בהלכות תשובה. אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, הלכות תשובה פרק י' מדבר על אהבת השם, על עבודת השם מאהבה. כותב הרמב״ם, אינו אוהב הקדוש ברוך הוא, אלא בדעת שידעהו. ועל פי הדעה תהיה אהבה, אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. מה שאני לא יודע, אני לא יכול לאהוב. אומרים לי, באיזה כוכב יש חייזרים, שאי אפשר להבין אותם, אי אפשר להבין את השפה שלהם, הם לא נושמים, הם לא חושבים כמונו, הם לא מרגישים כמונו. אתה אוהב אותם? איך אני אוהב אותם? אני לא מבין עליהם כלום. כאילו, אין פה שום נקודת חיבור, אז מה יש פה לאהוב? איך אפשר לאהוב? אבל ככל שאני מכיר ומזדהה ורוצה, אז זה מה שאני אוהב. אז גם מאהבת השם זה ככה. ככל שיותר יודעים את השם, יותר אוהבים. אז כשהתורה אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, אז מה היא אומרת? אומר הרמב״ם, לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות, המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשים. כמה שאפשר, לא להישאר תקוע באמצע. שוב, למה לא להפסיק? כי אז נרד. אם מפסיקים יורדים. ממש, 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 צריך לזכור את הכלל הזה. עוד, נחזור למסילת ישרים, להקדמה. גם במסילת ישרים, אהבה היא תפיסת עולם, גישה למציאות. לא רק רגש, היא גם רגש, אבל לא רק רגש. פעמיים, הרמח"ל מזכיר, בהקדמה למסילת ישרים, הרמח"ל מזכיר פעמיים אהבה, בשתי הפעמים הוא משתמש בביטוי מיוחד. נקרא מקור שלוש. האהבה כמו כן, אם לא נשתדל לקבוע אותה בלבבנו, בכוח כל האמצעים המגיעים אותנו לזה, איך תימצא בנו? ואותו דבר בהמשך, האהבה, שיהיה נקבע בלב האדם, אהבה אליו יתברך. שתזורר נפשו, לעשות נחת רוח לפניו. כלומר, זה שהנפש מתעוררת, לעשות נחת רוח, זה לא אהבה, זה הגילוי של אהבה, זה הביטוי של אהבה. אז פעמיים הרמח"ל מדבר על אהבה, בשתי הפעמים הוא משתמש באותו ביטוי, לקבוע. מה זה אומר לקבוע? לקבוע זה אומר שזה מתחיל מהשכל. איפה אני יודע? כי ברגש אין קביעות. השכל הוא חיי עולם. כמו שהזכרנו, 2 ועוד 2 שווה 4, לא משנה עם איזה מצב רוח קמתי, לא משנה אם זה לקחת או לתת, 2 ועוד 2 שווה 4. רגש הוא עולה ויורד כל הזמן, בכל תחום, וזה בסדר. אני צריך לדעת את זה מראש, שברגש יש עליות וירידות. והוא גם תזזיתי. כי הוא קפריזי. הוא בא כשבא לו בלי התראה מוקדמת, הוא גם הולך כשבא לו בלי התראה מוקדמת. אז אי אפשר להישען עליו, אי אפשר לסמוך עליו. מאוד חשוב שהוא יהיה, מאוד חשוב להרגיש אותו, בטוב, לגמרי, כמה שיותר, כמה שצריך. אבל לזכור שלא עליו נשענים, כי הוא מתהפך. אז גם באהבת השם, היא לא יכולה להיות בנויה רק על רגש. כי הרבה פעמים אנחנו מוצפים, אנחנו מתוסכלים, אנחנו כואבים, ואז מה? מתפרק, מבחינה אמונית, חלילה. זה עלול לקרות. אבל אם זה קורה, מה זה מעיד? שמה שהיה מקודם, זה היה בעיקר חוויות. ולא באמת משהו מוצק, בסיס מוצק לחיים. לא תפיסת עולם, שהיא עמידה בכל תנאי. אז לעמוד בזה בפועל זה מדרגה גבוהה, אבל לפחות ברמת ההשתדלות, על זה צריך לעבוד. שכל מושג אמוני וכל מידה שאנחנו מתמודדים איתה, רוצים להתחזק בה, שזה יהיה במקום שיכול לייצר קביעות. שזה יהיה תפיסת עולם, שברור לי שזה ככה. אברהם אבינו בנה הכנסת אורחים וביקור חולים, גמילות חסדים, לא כי היה יותר רחמן מבחינה סנטימנטלית, אלא כי הוא הבין שזאת הדרך לעבוד את השם. מתוך הבנה שאהבה זה גישה לחיים. זה אברהם אבינו. אז איך הוא הגיע לאמונה? תוך התבוננות, נכון? ומה הוא הגיע למסקנה? מה היה עד אברהם אבינו? כל האמונות היו אליליות. מה זה אומר אמונה אלילית? את מי עובדים, עובדי האלילים? כוחות טבע. נכון, את השמש, את הירח, את האש, את הפריון, את האהבה. דברים שהם חושבים שהם המרכזיים במציאות. אז סוגדים להם, מתחנפים אליהם. כי הטבע הוא פראי, הוא שרירותי, הוא חסר חמלה. נכון, אין בטבע התחשבות. אם יורד גשם, הוא לא שם לב שבדיוק תליתי כביסה, 5 דקות קודם. הוא יורד. אם יש צונמי. וזה מפחיד. ואנשים מרגישים חסרי אונים מול איתני הטבע, אז הם מתחנפים אליהם. נגיד מישהו הולך לנסוע נסיעה, הוא נכנס ליער, זה מפחיד. אז הוא מקריב קורבן לאל היער, שישמור עליו. עכשיו שהוא יוצא מהיער, עכשיו הוא הולך להפליק בנהר, עכשיו הוא מקריב קורבן לאל הנהר. וככה כל שלב בחיים, כל עניין, יש לו קבינט של אלים, כל אחד נקודתי בעניין שלו. ראיתם פעם תמונות של פסלים, של אלילים, במוזיאון, בספרים? איך הם נראים? איזה הבעות יש להם על הפנים? כועסות, מפחידות. למה? כי כל האמונה בנויה אצלם על פחד. לא, כאילו, הכלל הגדול באמונה אלילית, זה כמו הכלל בכל שכונת פשע. אל תתחיל עם מישהו יותר חזק ממך. זהו. הוא השולט, אז כדאי לך להיות נחמד, להיות איתו בטוב. כי אז יש סיכוי שגם הוא יהיה נחמד אליך. וזהו, על זה בנויה האמונה. אז האמונה בנויה, תפיסת עולם כוחנית, שתלטנית, פראית. זה לא נשאר באמונה, לוקחים את זה הביתה. כי מי שמאמין שאלה הכוחות שמנהלים את העולם, אז גם ככה גם הוא מתנהל. עם השותפים שלו לעסקים, או עם המתחרים שלו עם העסקים, עם אשתו, עם הילדים, הכל נהיה אלים, הכל נהיה פראי, הכל נהיה כוחני. עבודה זרה תמיד הלכה ביחד עם גילוי עריות ושפיכות דמים. מה אברהם אבינו מגלה? שהשם, השם אחד, ברא את העולם. למה? כי הוא טוב, כי הוא מיטיב, כי הוא רוצה להעניק חיים. אבל אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף, ואין לו צורה, ואין לו הבנה שכלית מוגבלת. אז איך מתקרבים אליו? וזה שנים כמו. מה שחז"ל אומרים, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. הוא מחדל, איך אפשר לדבוק בו, הלוא יש אוכלהו. אלא, זה המצווה של תיקון המידות בתורה. והלכת בדרכיו, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. כלומר, איך מתקרבים להשם? וזה שנהיה כמו, כמו שהוא טוב ומיטיב לכל, אז גם אני משתדל להיות טוב ומיטיב לכל. זה אהבה, זאת אהבה שנובעת מהשקפת עולם. היא מתבטאת ברגש, אבל היא לא מתחילה מהרגש. אז זאת אהבה, כי אהבה שיש בה, שהיא מתחילה מהרגש, אז פה נגיד הסכנה של מרחם על האכזרים. כי יש לו, הוא פשוט לא מסוגל, הוא לא מסוגל להיות קשה, עם אף אחד, אף פעם, בשום סיטואציה. אז הוא לא יכול להיות מלך, הוא לא יכול להיות אימא, כי אי אפשר, חייבים לדעת להיות קשים כשצריך. זאת אומרת, אז זה כשמנהלים את הרגשות, ולא נותנים להם לנהל אותנו. אז זה החלטה בשכל. אז לכן אברהם אבינו הוא כזה מסור. נכון? פרשת שבוע, ויראה אליו השם, מלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, בגיל 99, 3 ימים אחרי ברית מילה, 50, הוא יושב בפתח, מחפש אורחים. מה? לך לנוח, תיקח גימלים, בגילך אולי בכלל תצא לפנסיה, די, עשית מספיק. לא, הטוב של אברהם, האהבה של אברהם, זו דרך חיים. אז חיים אותה כל עוד חיים. ככה נראית האהבה שנובעת מתפיסת עולם. טוב, אבל נגמר לנו הזמן. אז שבוע הבא, נמשיך.